נורא. לא יומן.
איפה השם הראשון על חיה בהיסטוריה
היהודית?
דוקטור פוקס, איפה השם הראשון על חיה, בשם של בן אדם על חיה בהיסטוריה היהודית?
חולדה.
יונה הנביא זה חולדה גם.
פרד, יחייב. פרד של קין. חמור, לא?
חמור.
חמור בשם.
לא אצל יהודים.
היהודים?
אריה זה השג הסאריה. זה הראשון של יונה, וחולדה זה גם שם, חולדה זה שם חיה טמאה, גם לא סימפטיה. טוב.
יצא להם טוב, נביאו.
ברשות האדמו"ר מוויז'ניץ.
אבל אתה מקליט, הרב מוויז'ניץ, אתה מקליט.
אם אתה חושב שאתה התחלת לשגע אותה, אתה טועה, אני התחלתי לשגע אותה. הכל מגיע, הזכויות מגיעות לי, לא לך. מי אומר שלא קורה? השם שלח אותך לפה, שתציל אותי, אתה מבין שאתה הקפדת שלו, תרכז עליך. טוב, זה סיפור שהיה, בטח אתם יודעים מזה, אבל טוב לחזור לזה. בשם הגאון רבי יעקב קלמס זצ"ל, שהוא היה רב ברוסיה, ובסוף ימיו היה גר בארץ ישראל. שער רבי מוסקה בשנות הגזירה של סטלין מחשימו עד על אותו לארץ ישראל בשנת תרצ"ג. גדול בתורה היה איש מאוד, ויחד עם זאת התחסד והתמסר לטובת אחיו המדוכאים בארץ גזירה, דהיינו ברוסיה, באופן נפלא. הוא היה מאוד מסור. וידוע שרב חיים שמואלביץ לפני ראש שנה הוא היה מדבר על שלושה נושאים. נושאים של יהודי רוסיה, שאז היה מצב קשה, בית כל הנושרים למיניהם, וגם על שלום בית. טוב. בשלטון הרשע הקומוניסטי השאיר את בית הכנסת הגדול ממוסקבה לפליטה, דיינו, וכשהקומוניסטים שלטו, כל הבתי כנסות הם סגרו באזורים של רוסיה, לא בבוכר שם. ואז רק השאירו במוסקבה, מדוע? כדי להראות לעולם החופשי את הסובלנות שלהם. על אף שבמקומות אחרים, רדפו את הדת ושומריה באכזריות ללא גבול. אוקיי, הגיע יום הכיפורים, בתפילות מי היה בתפילות? הרי אנשים היו צריכים ללכת לעבוד. בתפילות היום השתתפו רק הזקנים הפנסיונרים, השאר נאלצו להיות בעבודה. ואילו לעת ערב, בשעת נעילה, הגיע ציבור רחב של יהודים מכל הגילאים. הרב קלמס התבקש לשאת דברים לקראת תפילת נעילה. שמת לב, נתבקש. הוא לא בא לדבר לבד, למרות שהוא היה הרב, נתבקש. זה מזכיר לי סיפור שהיה, באו בחורים שרצו ללמוד בישיבה אצל רבי לב מלין. באו להיבחן אצלו. דיבר איתם בלימוד, אוקיי. הוא לא אמר להם שהוא קיבל אותם. אחרי זה היה עוד פעם, באו עוד פעמים. כל פעם הוא דיבר איתם בלימוד, והוא לא אמר שהוא קיבל אותם. אז אמרו לו, התקבלנו לישיבה או לא התקבלנו לישיבה? אמרו, התקבלתם הפעם הראשונה. אז למה הרב לא אומר לנו, צריך לדבר, שלוש חבורס צריך להגיד, מספיק חבור אחד. אז הוא אמר, לא שאלתם אותי, צריך לשאול. הוא אומר, זה לכן כתוב בגשמים, ואדם עין נבול את האדמה, אין מי שמבקש על הגשמים, אז צריך לבקש, אם לא מבקשים, לא בצורה, ביקשו ממנו, אז הוא דיבר, אם לא מבקשים, למה שידבר? אוקיי. הוא ידע היטב ששוטרי חרש שורצים בכל פינה, ועל כל נימה של התעוררות לדעת, עלול לשמן בנפשו, יעשה שם יידישקייט, יהרגו אותו. מידך ראה בעיני החוכרים צמאון כל כך, נשמתם יצא לאיזה מילה מחזקת ומעודדת. היהודים האלו קשושים ביום הכיפורים, וזה, רוצים לשמוע. הרב קלמס עזר רוב עלה בימה, הוא סיפר סיפור עממי פשוט, שלא היה פשוט כל עיקר, וכך היו דבריו. לפני עלותי לרבנות במוסקבה, הייתי רב בעיירה קטנה. פעם באו לפניי שני אנשים שכנים בכפר לדין תורה לתרנגולת. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. על תרנגולת הם רבו. ידעתי שמושגי ההלכה של חושי משפט אינם לפי הבנתם, ניסיתי לפתור את הבעיה באופן מעשי. מה התחיל להגיד? שח, חושי, מה? הצעתי להם אז שיקשרו את רגשי התרנגולים, ישימו אותה על הגבול שבין שתי חוות הכפרים, אחר יפתרו את הקשר. ואז יראו לכאן בורח התרנגולת. אם בורח לכאן, זה שייך לו. אם בורח לכאן, זה שייך לו. אוקיי. אוקיי. אז ידעו מי המלאים המתים. וכך היה. שחררו את התרנגולת, קפצה לעבר הלול שבצד אחד השכנים, ואז ידעו שזה שייך לו. והבלדן השני סתם את הפה, הוא הבין שמה? יש הוכחה ששייך לשכן שלו. אחרי, עכשיו מה זה קשור לסיפור הזה של התרנגולים, לזהו? הרב הזה היה שקוף, נתבל לבית הכנסת. הוא לא אמר את זה, בשולי החוד, היה פחד משוטרי חרש רוסים, קומוניסטים. אז הוא היה צריך להגיד סיפור, להבין ברמז. אז היהודים הבינו ברמז. אין כן, ובדי האלו לא הבינו כנראה, ככה היו הורגים אותו. הם לא כתו, אבל היהודים הפשוטים האלו כן כתו את הרמז הזה. בקיצור, הרב הזה היה שקוף למדלי בית הכנסת, המוספאים ביום הכיפורים. הרב אמר להם, תראו, בבוקר הייתם כלואים בחלקכם הגדול במקוות העבודה, והנושאים הייתם בחלקי סדום הסובייטים. ואילו בערב, כשהשתחררתם משם, הרי עצם הנהירה במונחם לבית התפילה מוכיח למי אתם שייכים באמת. הותר הקשר בעבודה, וברכתם לבית הלבנים מיד לקדוש ברוך הוא, לבית השם, לקלוט את אורו של יום הכיפורים ברגעיו האחרונים לפני שפנה היום. מעיני המתפללים זרמו דמעות חרישיות, צורבות מלאות, צורבות, גם חרישיות וגם צורבות, מלאות קרבת אלוקים. הם הרגישו באמת לאן הם שייכים. אנוסים כפויים וכפותים, הם בצל חרב הזדון. אולם בריחתם לעת ערב, כשרפה עדק סביב צווארם, הוכיחה את מהותם המתים. הרב קלה למטרה כל כך וחיזק את נפשם הכאובה במשלו, הם באמת שייכים לבעל הבירה בורא עולם, משייכים לקדוש ברוך הוא. כשסיפר זאת הרב כלמי זצ"ל, לאחר זמן, הוסיף ופירש במתיקות לשון. אנא בכוח גדולת עמך, תתיר צרועה. ריבונו של עולם, אם רק תתיר את חבלי הגלות, ותשחרר אומתך הצרועות בצורה גלות, תראה שירוצו אליך, ירוצו אליך. זוכר אני היטב, כשסיפר איזה אדמו מגום, הפני מנחם, תעתיר צרורה, אמר הדבר. ואנחנו נוסיף, מה, אם הקדוש ברוך הוא יתפטר מהיצר רע, אנחנו נרוץ אליו, זו, בטח כולם שמעו את הסיפור הזה, אני בטוח שכן. אל תגידו, אתה שמעת. אבל טוב לחזור, מי אומר שיש דברים של יהודים?
Right? We know why the chicken crossed the road. Yeah. That's a really serious answer to the question.
אנחנו בפרק ו'. זה גם פרק יסודי מאוד בחב"ד, הרי יש מושג של ביטול היש, כן? ביטול היש, לבטל את כל מה שיש, זאת אומרת, כאילו להגיע לעיון, זה נקרא, עיון, לישון עין, כן? להגיע למצב שבן אדם מבטל את עצמו. זה פה זה השורש של זה, השורש של זה, אבל לפני זה, כמו שאמרנו, זה, הוא בא להסביר עכשיו, עד עכשיו דיברנו את החלקים של הנפש בקדושה, עכשיו הוא בא להסביר את החלק של מה שנקרא סיטרי אחר, צד אחר. זה גם חשוב, הכינוי של הכוחות של התאומה נקרא, אין להם שם בפני עצמו. כן, זה לא שאומרים, נגיד, יש לנו זה, 10 ספירות, כנגד זה יש סיטרה אחת, זאת אומרת, הצד שכנגד. וזה, יש בזה משהו מהותי, שהמהות שלהם, הם שם, אין להם שם בפני עצמו. זה נראה בעזרת השם. אז נתחיל פרק ו' בעזרת השם. והנה, זה לאום הזה עושה אלוקים, כן? כי כמו שנפש האלוקית כלולה מ-10 ספירות קדושות, דרך אגב, בפרק הזה מה שנתמקד הרבה, זה לראות איך הבלטניה באמת, זה, רואים את זה בשולחן ערוך הרב, אמרנו את זה בקונטרס האחרון מאוד חזק, ובכלל בשולחן ערוך הרב, שאיך שכל מילה אצלו מדוקדקת, שאפשר, אז פה נראה הרבה הבדלים מאיך שהוא מגדיר את הנפש האלוקית. למרות שהוא בא להגיד שכאילו כנגד הנפש האלוקית יש את הנפש של הצד האחר, אבל כפי איך שהוא מציג את זה, לפי ההבדלים שאנחנו נראה איך שהוא מציג את זה, נבין שיש גם חילוקים מהותיים בלי שהוא אומר אותם. וזה אומר ככה, הנה, זה לעומת זה עשה אלוקים, כי כמו שנפש האלוקית כלולה מ-10 ספירות קדושות, כן, אז זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה חוכמה בינה ודעת, חסד גבורה ותפארת, זה עשר, וזה נקרא 10 ספירות, וספירות, מה זה המילה ספירה? זה מלשון ספיר, מלשון אור. כן? יש, זאת אומרת, 10 אורות קדושים. ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים. זאת אומרת, ה-10 ספירות, שהם הדבר בעצם, יש להם, בעולם הזה, בגוף האדם, יש להם שלושה לבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. כן? אמרנו שיש חוכמה, יש לנו את כל ה-10 ספירות, גם במחשבה, וגם בדיבור, גם במעשה. זאת אומרת, יש חוכמה מבחינה של מעשה. כן? כמו שדיברנו על זה, שיש חוכמה בינה ודעת גם בעולם המעשה, זאת אומרת יש דברים שמגיעים מהמעשה, כן, מעולם המעשה, מהגוף, מהחלק הקטן של הנשמה, שגורמים למחשבות. יש מחשבות שמגיעות מהחלק הקטן של הנשמה. כן, אבל זה בקדושה. אז כך, הנפש דיסיטרא אחא, מקליפס נויגה מלובשת בדם מאודום, כלולה ממה? אתם רואים? הנפש דיסיטרא אחא. איזה קליפה? קליפת נוגה. זה נראה עוד מעט. יש כאילו ארבע קליפות, כן? יש שלושה קליפות מאות לגמרי, וקליפת נוגה שדיברנו על זה למעלה, שהיא כאילו, היא חצי חצי, נוגה לא סביב, אנחנו נראה את זה, זה פסוק ביחזקאל, כן? נראה עוד שנייה את הנקודה של קליפת נוגה, אבל זה מלובש בדם האדם, כלולה, הוא לא אומר, מעשר ספירות של דמסעבותה, כן? מסעבותה זה תומה, כן? כלולה מעשר קיטרין דמסעבוסה, כן? אז הוא קורא לזה עשר, אני מתרגם בעברית, עשר כתרים של תומה. זאת אומרת, כנגד עשר ספירות, שזה בקדושה, הוא קורא, זה לשון של הזוהר, אבל איך שהוא מציג את זה, עשר כתרים של תומה. אז זה חילוק ראשון, כן? הוא לא קורא לזה עשר ספירות של תומה. הוא קורא לזה עשר שאין. עכשיו, איך העשר הזה בנוי? שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות רעים ענל. זאת אומרת, יש לנו שבע מידות רעות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. כן, זה שבע, שהם מגיעים מארבע יסודות, כמו שהוא דיבר על זה בפרק א' ופרק ג', זאת אומרת, הרי הגוף בנוי מיסוד הרוח, אפר, מים ואש, נכון? אז המידות, הם, כמו שהוא אמר, יש מידות, נגיד גאווה וזה, מגיע מיסוד האש, הוא דיבר על זה למעלה, כן, שיש מידות, המידות, הם, יש להם ארבע יסודות שהם המקור שלהם, ארבע יסודות מקור. אבל, אז מה, ושכל המולידן הנחלק לשלושה שהם חוכמה, בינה ודעת, מקור המידות. עכשיו, כן, נקרא עוד קטע, זאת אומרת, כן, אז עוד פעם, יש שבע מידות ושלוש חלקים של מיינד, של מחשבה, חוכמה, בינה ודעת, של הסתרי האחר. עכשיו, כי המידות, עכשיו, מה הקשר בין שכל למידות בסתרי אחר. בקדושה אמרנו, תראה, בן אדם מתבונן בגדלות הבורא, כן? הוא מתבונן איך שהוא ברא את כל העולמות, זה מוליד אצלו, זה מעורר אצלו אהבה ויראה, כמו שהוא קורא לזה, שהם שתי המידות שכוללים את כל המידות, כן? שבתוכם יש את כל המידות. אבל מה פירוש שבן אדם, לפי השכל שלו, אז הוא עושה רע? מה פירוש? אם הוא יותר חכם, אז מה? אז הוא כועס יותר?
כן.
מה?
מה בחכם
ומה בכעס? מה?
Okay,
אוקיי, אז אתה אומר, אז בכל המידות זה ככה, ככל שהוא יותר חכם, אז הוא יותר בעל טייבה, ויותר בעל כל המידות, יותר עצלן.
אולי, הוא יודע את זה, הוא יודע כל הטייבה שבעולם, אז יש לו בחירות. פיצה, אני לא מכיר
כל הטייבה. לא, זה סתם ידיעה, זה לא חוכמה ובינה ודעת, אמיתי.
אולי הוא יכול לתרץ לעצמו דברים.
מה?
יכול לתרץ לעצמו דברים, אבל זה דברים מסוים.
לא, תירוצים, זה תירוצים, זה עוד סוגיה, אבל אני אומר, זה מה שמוליד, הוא אומר, מה שמעורר את זה, זה חוכמה בינה ודעת, זה מה שהוא בא להסביר, ושימו לב איך הוא בא להסביר את זה. כי המידות הם לפי ערך השכל, מה פירוש? כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי ערך לפי ששכלו קטן, וקצר להבין, להשיג דברים יקרים יותר מהם. זאת אומרת, מה קטן, ילד קטן שיש לו שכל קטן, אז מה המידות שלו רוצים? טופי, סוכריה. וכשהוא נהיה יותר חכם, אז המידות, הוא לא רוצה טופי סוכריה, זה לא מה שמעניין אותו, מעניין אותו דברים יותר, כסף, לא יודע, כל אחד מה ש... כן? אז רואים שבאמת משתנה הרצונות והמידות לפי ערך השכל, כן? וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים, מה שאין כן, כשהוא נהיה גדול, זה לא תמיד, אבל הרבה פעמים, זאת אומרת, צריכים משהו אחר, זאת אומרת, לא ייקחו לו טופי, הוא יתחיל לזה. וכן בהתפארות ושאר המידות. עכשיו, שימו לב עוד פה, עוד משהו מעניין. נעשה שתי חילוק, תסתכלו פרק ג' שנייה. תחילת פרק ג'. אז איך הוא אומר ככה, פה הוא מדבר על הנפש האלוקית, כן? אז אני פשוט רוצה לעשות את ההשוואות בין נפש האלוקית לנפש הזה. אז הוא אומר שכל בחינה, כל הנפש רוח ונשמה כלולה בעשר בחינות, כנגד עשר ספינות העליונות שנשתלשלו מהם. הנחלקות לשתיים, זאת אומרת, העשר ספירות מחולקים לשני חלקים. מה זה? שלוש אימות, כן? זה ללשון של אמרנו כמו שהספר יצירה. שלוש אימות, שבע כפולות. לא משנה, המשפט הזה הסברנו אותו כבר. אז מה הכוונה? מה זה השלוש והשבע? חוכמה, בינה, ודעת, ושימת יבי הבניין, חסק, גבוהה, תפארת וכו'. כן? עכשיו, וכן בנפש האדם, שנחלק לשניים, שכל ומידות. השכל כולל, כולל חוכמה, בינה, ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו וכו' וכו'. עכשיו, בואו תשימו לב כמה הבדלים. הבדל ראשון, שהוא מתחיל, שהוא מדבר על הנפש האלוקית, הוא קודם כל מדבר על השלושה הראשונות, על חוכמה, בינה ודעת, ואחרי זה הוא עובר על המידות. נכון? שהוא בא להגיד, יש קבוצה של 10, מתוך ה-10 יש לך חוכמה, בינה ודעת, ואחרי זה יש לך את 7 המידות. כשהוא מדבר על אצלנו, הוא אומר הפוך. הוא אומר, 10 קטרינה מסואבותה, שהם 7 מידות רעות הבאות מ-4 יסודות רעים הנעל, ושכל המולידן, עכשיו, עוד, כן? עוד דבר. כשהוא מדבר על השכל, שהוא מחולק לחוכמה בינה ודעת, כשהוא מדבר שם בפרק ג' הוא אומר, השכל כולל חוכמה בינה ודעת. איך אצלנו הוא אומר את זה? ושכל המולידן, הנחלק לשלושה, שהם חוכמה בינה ודעת מקור המידות. כן? זאת אומרת, כשהוא מדבר בקדושה, הוא אומר, זה שכל שהוא כולל שלושה חלקים. כשהוא מדבר כנגד הסתרי האחר, הוא אומר, נחלק לשלושה חלקים. דבר שני, הוא מקדים שם את החוכמה בינה ודעת למידות. פה הוא מקדים את המידות לחוכמה בינה ודעת. ואמרנו גם כן שזה הלשון של ספירות וכתרים של מסואבותה.
זה הרגש שולט יותר בטובה.
מה?
הרגש שולט יותר
בטובה. בדיוק. יותר, עכשיו יותר...
השכל יהיה שולט יותר.
יותר מזה. עכשיו, אם תשימו לב, כשהוא הסביר איך השכל מפעיל את המידות בחלק של הרע, הוא לא אומר שהמידות בכלל לא מתעוררות בלי שיהיה שכל. נכון? הוא לא אומר שתראה, בלי שאתה תתבונן במשהו, לא יתעוררו אצלך מידות. אלא שפשוט... הצורה שלהם משתנה לפי השכל. זאת אומרת, גם קטן שלא מתבונן, יש לו מידות. יש לו מידות רעות. בעצם יש לו מידות רעות. רק ככל שהוא, השכל שלו גובר, אז פשוט זה מקבל צורה אחרת. אז מה שיוצא זה, שזה לא באמת אמא שמולידה את המידות. זה לא כמו כשהוא דיבר שם, בן אדם יושב, הוא מתבונן בחוכמת השם, ואז נולד אצלו דבר חדש שנקרא אהבת השם ויראת השם. כן? זה בקדושה. אבל בצד השני זה הפוך, זה מתחיל מהמידות. כן, עכשיו אני מתחיל כבר את ההסבר בזה. זאת אומרת, בצד של הקדושה, השורש הוא באמת מתחיל מלמעלה, מהחוכמה בינה ודעת. לפני זה אין כלום, אז החוכמה בינה ודעת מולידים אהבה ויראה, ולכן זה נקרא אימהות ושבע כפולות. אבל בצד של הטומאה, הרגש הוא דבר טבעי, הוא מגיע אוטומטית, כי זה בדם האדם. כן, זה מונח בדם האדם, וזה דבר, רגש טבעי. רק השכל הוא כמו מראה שלו, זאת אומרת, הוא, ככל שהשכל גודל, משתנה הצורה שהיא מתגלה, זאת אומרת שיותר, השכל הוא יותר כלי של המידות, זאת אומרת, זה מתחיל מן המידות, השכל הוא איזה כלי איכשהו מתגלה בו. אז לכן, כשהוא מדבר פה, הוא אומר קודם כל את השבע המידות, אחרי זה הוא עובר לחלק הכפולות, אז זה דבר ראשון, נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאפשר ללמוד מפה זה, שכשהוא מדבר על, 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 על קדושה, הוא אומר כולל. זאת אומרת, יש לך שכל, הוא כלול בתוכו שלושה חלקים. כשהוא מדבר על תומה, הוא אומר, יש, נחלק לשלושה חלקים. יש לך שכל, הוא נחלק לחוכמה, בינה ודת, נחלק לשלושה חלקים. עוד דבר, כשאתה מדבר על 10 ספירות בכלל, אז מה זה? זה 10 אורות. אז באור... אני יכול להגיד שגם כשיש חלוקה, דווקא השבוע, חשבתי על רעיון, על משל טוב. בגמרא יש משל אחר, אבל אני אתן המשל של היום. אם אני אשאל אתכם, האם חשמל, האנרגיה של חשמל, היא מחממת או מקררת? חשמל עושה חם או קר? מה?
שתיים.
מה?
חם.
אני לא יודע, במקרר אני פתחתי, זה היה קפוא, וזה עובד על חשמל. מצד שני, אני פתחתי תנור, וזה היה חם. זאת אומרת, זה אותו כוח בדיוק, שיכול לעשות שתי דברים סותרים. זה פשוט תלוי איזה כלי אתה מחבר לו. נכון? זה ממש משל טוב, כשאנחנו מדברים על האורות העליונים. האורות העליונים הם בעצם דבר אחד, הם כוח אחד, יש כוח מאוחד, גם העשר ספירות שאנחנו רואים, חסד, גבורה, תפארת וכו'. הם בעצם, זה אור אחד, זה לא דברים מחולקים.
גם עכשיו של הגמרא שמש.
כן.
זה... את הכלים, משחיר את האור או
משהו. יש גמרא שהוא מביא, הוא מביא את הלשון, הוא לא מביא את הגמרא, הוא מביא את הלשון, בהמשך הוא מביא את הלשון של הגמרא. הגמרא בסנהדרין דף למטס, אבל איפה? לא, יש, הגמרא אומרת שאפילו כל בעשור שכין תשאריה. כן, זה גמרא בסנהדרין דף למטס. כשיש עשר אנשים יהודים, יש פה עשר עכשיו? כן, יש פה בדיוק עשר. אז גם אם לא לומדים שום דבר, לא עושים כלום, עצם זה שיש פה עשר אנשים, זה שכינה שרויה, והבלטני מביא בשם הרבי שלו מהמגיד ממזריץ', שאפילו מקום שיש עשר יהודים, מלאכים לא יכולים להיכנס לשם. מרוב הקדושה ששורה שם, הם מסתלקים משם.
רמת הקדושה שלנו בשביל שבת זה יותר גבוה מהמלאכים. לכן בסוף אומרים להם זה השם ישמור.
אה, כן? יפה מאוד. אה? הוא שואל אם גם עם דוב פה.
דוב פה הכל פה.
אני חושב שהרבי מוויז'ניס משלים, נכון?
כן.
בדיוק.
דוב פה הכל פה. זה אומר המפורש לי,
אה? וואו, וואו, מצווה. בקיצור, לא, הוא פשוט, אין לו עבירות, הוא רוצה לפני יום כיפור איזה משהו שיוכל לעשות תשובה.
כל לשים את החמץ, עשר
פטיטים. עשר פטיטים, כן. בקיצור, אז מה היינו? אז הגמרא שם בדף למטס אומרת שאיזה כופר אחד שאל את רבון גמליאל, שאתם אומרים שכשיש עשר אנשים שכינה שרויה, אז יוצא שיש לכם הרבה שכינה. יש לך עשר, זאת אומרת, שכינה שרויה עליו, 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 עליו. אז עשר, אז הוא קרא לשמש של הבן אדם הזה, והוא אמר לו, מה אתה מכניס את השמש פה לחדר? היה שמש בתוך החדר. הוא אמר, מה אתה מכניס את השמש לחדר? אז הוא אמר לו, מה, אני הכנסתי, השמש היא לכל העולם, היא גם נכנסת לתוך החורים פה. זאת אומרת, יש שכינה, פשוט יש עשר חורים, זאת אומרת, עשר יהודים זה עשר חלונות שמקבלים את האור, כן? אז יהודי הוא פשוט חלון שהוא יכול לקבל, יש כאלה שהם לא חלון, יש להם אטום, שחור כזה, אז הם לא מקבלים. אבל יהודי הוא כמו, אז כשיש עשר יהודים, אז השכינה שהיא דבר אחד, מתחלקת אצל עשרה יהודים. אבל אותו דבר בחשמל, אותו דוגמה, כן? אותו דבר, זאת אומרת שבקדושה כשאנחנו רואים זה עשר ספירות, מדברים על אחדות. ולכן הוא אומר, כולל חוכמה בינה ודעת. למה? כיוון שזה דבר אחד בעצם, שבתוכו יש שלושה מרכיבים, יש לו שלושה צורות של גילוי. חוכמה בינה ודעת. וכשאנחנו מדברים על סתרי אחרי, שזה חלק, כמו שהוא יסביר בהמשך, איך בעצם האור מגיע לסתרי אחרי, זה הכל בחינת אחוריים. קיצור, זה לא קדושה ישירה, זה לא משהו של אור ישיר. אז מילה, שמה זה באמת דבר נפרד. החוכמה זה דבר אחד, הבינה זה דבר נפרד, הדעת זה דבר נפרד. כמו שכתוב בפסוק במשלי פרק י' ח', לתאווה יבקש נפרד. כן? אם בן אדם, כאילו, לא, העניין של תאווה גורם לפירוד. זאת אומרת, העניין של המידות הרעות, הם, המהות שלהם הוא מהות של פירוד. ולכן גם בשם שלהם הם שונים. כשאני מדבר על עשר ספירות, אז אני מדבר על עשר אורות, כי אורות בעצם הם דבר אחד, הוא מתחלק לפי כלים, אור הוא דבר אחד, הוא פשוט מתחלק באיזה כלי הוא מתגלה. אבל כשאני מדבר על תומה, מה אני קורא לזה? עשר כתרים של תומה. מה זה כתר? כן, הרי הלבונה והחמה, מה הם אמרו? אי אפשר ששתי כתרים ישמשו ביחד, נכון? זאת אומרת, כתר זה מלכות, כל אחד הוא מלך בפני עצמו. אז לכן אנחנו קוראים לזה כתר. זאת אומרת, יש מידה של חסד, גבורה, תפארת. אין קשר בין החסד של תומה לגבורה של תומה. זה לא אותו כוח שמתגלה בשתי פנים. זה עשר כוחות נפרדים. וכל אחד נלחם בשני. זאת אומרת, אין להם, זה לא שהם באים למטרה משותפת. זה לא שמטרה משותפת שמתגלה בעשר צורות. לכן זה נקרא עשר כתרים. כל אחד הוא אני אמלוך. כן? אני אמלוך. זה עשר כתרים של תומה. וגם כן, הנקודה האחרונה זה, כבר אמרנו את זה, בקדושה, כיוון שזה מתחיל מלמעלה, אז החוכמה מולידה באמת את המידות, ותומה, המידות הן דבר בעצם, והחוכמה היא רק לפי ערך, זאת אומרת, זה רק המראה שלה, זה ככל שהשכל גודל, מתגלה המידות בצורה אחרת. אז בהתחלה זה הוא רוצה טופי, אחרי זה הוא רוצה יחתה. זה. נכון, הרב סמייל?
טסלה.
יחטה, יחטה, זה יד. זה, הרב סמייל, אתה מפלורידה, אז יש שם...
יחטה,
יחטה. אז זה הכל מה... זה מלשון של בלטניה, הוא מאוד מדייק, כל לשון שהוא אומר, הוא אומר את זה בדווקא, זה, פה הוא כותב שלוש, פה, בקיצור. אז זה, עכשיו הוא בא להסביר, אז זה איך שהנפש של הסתרה אחר, כן? עכשיו, ועשר, עוד שנייה נסביר למה זה, אין לזה שם בפני עצמו, למה לא קראו לזה שם בפני עצמו, למה זה נקרא כל פעם, למה נתנו לזה, בדרך כלל כשמדברים על זה, מדברים על זה סתרה אחר, מה זה השם הזה? אז זה הוא יסביר בהמשך. ועשר בחינות אלו הטמאות. אז כשאדם מחשב בהן, עכשיו הרי הוא אמר, יש שלוש לבושים. יש לבוש של מחשבה, לבוש של דיבור, לבוש של מעשה. אז העשר כתרים האלה, הם מתלבשים בשלושה לבושים. מחשבה, דיבור ומעשה. עשר בחינות אלו הטמאות, כשאדם מחשב בהן, או מדבר, או עושה, אז זה שלוש הבחינות, הרי מחשבתו שבמוחו, ודיברו שבפיו, וכוח המעשי שבידיו ושאר עבריו, נקראים לבושי מסעבו, לבושים טמאים, לעשר בחינות אלו הטמאות שמתלבשות בהם בשעת מעשה או דיבור או מחשבה. זאת אומרת, אז, כמו שיש לבושים לקדושה, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את המחשבה דיבור ומעשה, ולהלביש אותם על תורה, תורה בדיבור, תורה במעשה, תורה במחשבה, אז אתה יכול גם כן את ה... שלושה החלקים האלה של מחשבה, דיבור ומעשה, להלביש על דברים רעים. עכשיו, מה זה נקרא רעים מבחינתו? פה זה דבר פלא פלאות. מה זה נקרא מחשבה רעה מבחינת הבלטני? האם השבר הזה רק זה כשבאים מחשב, מחשבה של איסור, מחשבה של עבודה זרה, מחשבה כזאת, או אם בן אדם חושב מחשבת חול, שהיא לא איסור, סתם מחשבה, שאין לה מחשבת חול שאין לה מטרה לקדושה. זאת אומרת, אני הולך למקום פלוני פלוני בלי שזה יעזור לי לעבודת השם. זאת אומרת, כל מחשבות סתם, שהן רשות. מה שאנחנו נקראים, הרי יש כאלה שאומרים שיש חלוקה. רשות, מצווה ועבירה. תראו איך הבלטניה עכשיו, איך הוא, איזה קיצוני הוא.
לפי בלטניה, הכל יש לו קדושה בעולם. אין דבר.
בכוח, בכוח.
גם הכל.
כן, הכל אתה יכול לעשות.
כן, לעשות.
אבל עכשיו השאלה, אם אני סתם חושב משהו,
אתה מברך, אז אתה מקדש.
אני סתם חושב על משהו, שזה רשות. זאת אומרת, אני חושב עכשיו, לא יודע, כל המחשבות שיש בעולם הזה, שהן לא למטרה קדושה. זאת אומרת, אני לא חושב עכשיו בענייני פרנסה, כדי שיהיה לי כסף, כדי שאני אוכל לשבת ולעבוד את השם.
עושים מטריקסס במוח שלו.
מתמטיקה, כשאין לזה צורך, כמובן. כאילו, כשזה לא למטרה, כל הדברים, כשיש להם מטרה בסוף, אז הם בעצמם מתקדשים, בקליפת נוגה. אבל אנחנו מדברים סתם, בן אדם סתם חושב, בלי קשר, מחשבות רשות. אז תראו איך הוא... זה. ואין הם, כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, זה פסוק, אשר הכל אבל ורעות רוח. כמו שכתוב במזוהר פרשת בשלח, שהם תבירו דרוחה. זאת אומרת, בזוהר מסביר שמה זה רעות רוח. כתוב שאבל ורעות רוח. ככה שלמה המלך אומר, מה זה אבל ורעות רוח? אז בזוהר מסביר שכל דיבור שבן עושה זה כמו אבל, האבל, זה לא נש... זה לא... זה הכל נשאר. זאת אומרת, בן אדם עושה מעשה או דיבור, אז הכל יש כמין אבל, כמין רושם שנשאר בעולם אפילו. עכשיו, הדיבורים, סתם דברים בטלים, דברים שטויות, נקראים רעות רוח. רעות רוח זה מלשון לשבור, תרועה, לשבור. תרועה. כן.
תרועה.
זה גם את זה.
כן, כמו תרועה. ורעות רוח, הכוונה היא, אז הוא מסביר, הכוונה, תבירו דרוחה. שבירת הרוח. זאת אומרת, הדברים האלה מורידים את הרוח. זאת אומרת, הרוח, זה הכוונה היא הנפש הקדושה. כל הדברים האלה, הם שוברים את הרוח. תראו, וכן כל הדיבורים, וכל המחשבות, אשר לא להשם אמה, ולרצונו, ולעבודתו, כן? זאת אומרת, אני מבין שהכוונה היא ככה, אשר לא להשם אימה, שזה ממש עבודת השם באופן ישיר. זאת אומרת, בינם חושב בתפילה או בתורה או משהו כזה, שזה בעצמו מצווה. או לרצונו, זאת אומרת, זה לא בעצמו מצווה, אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא שככה נתנהג בעולם, גם בלי שזה מצווה. או לעבודתו, הכוונה היא, כשאני בן אדם חושב שהוא יוצא לפרנסה, כן? אז כשבן אדם יוצא לפרנסה, זה לצורך עבודה שלו, כן? זה לצורך, זאת אומרת, יש לזה, זה משמש את העבודה שלו. בקיצור, אז זה מחשבות של קדושה. מחשבות של קדושה זה או כשבן אדם חושב ממש במצווה, או לא ממש מצווה שכתובה בתורה, אבל זה רצונו, רצונו שככה יתנהגו בעולם. ודבר שלישי, עבודתו זה גם דברים שהם בעצם, הם בכלל חול לחלוטין, אבל הם משמשים לעבודה.
אם רצונו, הכוונה היא רצון של השם, אז גם עבודתו צריך להיות עבודה של השם.
נכון, אבל הם משמשים לעבודתו, זאת אומרת, זה לא שהם, כן, הם משמשים לעבודתו, אני עכשיו חושב איך אני אעשה פרנסה, אבל זה לצורך עבודת השם.
אולי זה איפה אני אקנה לולב.
לא, אני אומר פה שלוש דברים, אומר, שלא להשם ממה, ולרצונו ולעבודתו, מה זה הדברים האלה?
ולרצונו זה רצון של הקדוש ברוך הוא, אז גם עבודתו צריך להיות עבודת הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל לעבודתו יכול להיות הרבה דברים, כאילו לצורך העבודה של בן אדם, אני יכול... זה לא שזה המחשבה הזאת זה לרצונו כרגע. רק זה משמש אותי לעבודתו. ככה אני, אולי זה פרשנות, זה לא חייב להיות שזה, אני רק מנסה להסביר למה הוא אומר שלושה חלקים. יכול להיות שזה הכוונה, שזה שלושה דרגות במחשבה של קדושה. יש מחשבה של קדושה שהמחשבה בעצמה היא מצווה, כן? כשאני חושב בדברי תורה, זה עצמו המצווה, נכון? וכשאני חושב איפה אני משיג לולב, אז זה לא בעצמו מצווה, נכון? אין מצווה לחשוב איפה להשיג לולב. אבל זה רצונו של השם, שאני אחשוב איפה להשיג לולב. ויש שאני חושב איך להשיג כסף. עכשיו, למה אני רוצה להשיג כסף? כדי שאני יכולה לקנות לולב. אז זה כבר לעבודתו, כן? זה לא שזה המחשבות שמלווים את המצווה, כן? זה מחשבות שנועדו לשמש את המצווה. ורוב המחשבות הן בקטגוריה השלישית. זאת אומרת, רוב המחשבות שבינם חושב במשך היום, בדרך כלל הם מחשבות שהוא חושב, הם סתם מחשבות במשך היום, אז אם הוא מנתב את זה שהכל מה שהוא עושה זה למען, כדי שבסופו של דבר הוא יוכל לעבוד את השם, אז כולם זה מחשבות של קדושה.
בכל דרך
אחד הוא בדיוק. אבל זה שלושה, ככה אני מבין, זה השלושה הדברים האלה. עכשיו, מי אמר לו את זה? מי אמר, פה הוא בא להסביר, מי אמר לי שאולי רק אם אני חושב בתומה, חושב על מחשבה של עבודה זרה, אז זה נקרא לבושים לתומה. אז הוא אומר, מעצם המילה סטרי אחרי. מה זה אומר סטרי אחרי? לא קדושה. זאת אומרת שברגע שיצאתי מקדושה, אני כבר נמצא בסטרי אחרי. לכן הלשון של סטרי אחרי. אם היה נותנים שם מיוחד למחשבה של תומה, אז הייתי חושב שיש כאילו קטגוריה של תומה, קטגוריה של קדושה, ויש באמצע עולם אפור. באים להדגיש לך, סטרי אחרי, כל מה שהוא לא בקדושה, הוא כבר בצד השני. כן? זה, וזה...
זה כמו אברהם אבין, אברהם שם בצד אחד...
בדיוק. עברי הנער.
אברהם בצד שני.
אברהם העברי, כן. שזהו פירוש לשון סתרה אחרה. פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. וצד הקדושה הרי אינו אלא השראה והמשכה בקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא... עכשיו, אז למה אנחנו חייבים להגיד שרק השלושה האלה נכנסים בקדושה? למה אנחנו חייבים להגיד את זה? עכשיו פה מתחיל השורש של הסוגיה של ביטול היש בחב"ד. כן? ואין הקדוש ברוך הוא שורה, אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. עוד יסוד. האפשרות לקבל השראת קדושה מלמעלה, זה רק כאילו, יש פה איזה תהליך כאילו הפוך. עד כמה שאתה כלום, אז אתה הרבה. אם אתה הרבה, אז אתה כלום. תראו איך זה עובד. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שורה רק על דבר שבטל אצלו יתברך. זאת אומרת, הוא כאילו נהיה חלק ממנו. כי איך הקדוש ברוך הוא יכול לשרות על גשמיות? כן? אנחנו, בעולם הגשמי אין שייכות בין הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש ומובדל בעצם, כן? לבני אדם. אז ככל, אם אני מבטל את עצמי, זאת אומרת, אני נהיה חלק מהמערכת, אני רואה את עצמי חלק מהמערכת האלוקית, כן, אני חלק מהדבר, אני חלק מכל כל התוכנית וכל הפעולה הזאת, אז אני חלק מזה. אבל ככל שאני נהיה דבר נפרד, כמו תאווה יבקש נפרד, אז אתה לא יכול לקבל את ההשראה מזה. אז איך בטלים? בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, שהם ממש מתבטלים לקדוש ברוך הוא כל הזמן, ובאמת הם, המלאכים אחרי שהם עושים עבודה, הם גמרנו, פעם אחת וגמרנו, הם הולכים. בין בכוח ככל איש ישראל, בין בכוח, זאת אומרת לא בפועל, הרי אנחנו לא בטלים, אם היינו בטלים, לא היינו פה, יהודי, הוא לא בטל בעצם כשהוא מתפלל, אלא מה? בכוח יש לו אפשרות של ביטול. מה הכוונה? ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו על קדושת השם. זאת אומרת, כיוון שיש את האופשן, יש את האפשרות של מסירות, זאת אומרת, והוא מוכן לזה, זאת אומרת, הוא עומד לזה, שאם הוא צריך הוא מוסר את נפשו להשם, זאת אומרת שהוא מסכים לבטל, הרי מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה כאילו, אני אומר, בעצם כל המצוות, אני כאילו פועל עם עצמי, כן? בכל המצוות של התורה, אני נמצא, ואני מניח תפילין, ואני עושה סוכה. אבל זאת אומרת, יש שייכות בין המצווה לאני. פה, מה המצווה אומרת לך? המצווה אומרת לך, תהיה גורניש. תבטל את עצמך, שלא יהיה אני. אז איזה, 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 איזה קדושה כאילו יכולה להיות, איזה, כאילו, לכאורה מצווה צריכה להיות על מישהו שקיים. אבל אתה אומר, לא, המסירות נפש, המצווה שמסירות נפש אומרת לך בעצם שהמצוות שייכות בעצם לעניין של ביטול. ולכן זה משליך לפי הבלטני, הכל המצוות. גם כשאני עוסק בתורה, בעצם מה שאני מנסה לעשות זה להתבטל לקודש ברוך הוא, להיות חלק מהקודש ברוך הוא. המצווה שמסירות נפש בכוח, כן? היא באה להראות לך גם כן, לא רק על מצוות מסירות נפש בפני עצמה, היא באה להראות לך כלל בכל התורה. בא להראות לך כלל בכל התורה, שכל הצורה של המצווה היא בעצם, הביטול של הבן אדם, העיון שלו, לשון עין, ולא הקיום, כאילו לא איך נגיד לזה, הגידול שלו, כן? הצורה של זה שאני מבטל את זה, תראו איך הוא אומר את זה. לכן אמרו רבותינו זצ"ל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה, זאת אומרת, אם אחד הוא לא עשר, אז הוא צריך לעסוק בתורה. אם הוא יעסוק בתורה, שכינה שרויה. כיוון שהתורה בעצם, זה, הוא עוסק במצווה. עכשיו תראו מה שיפה. וכל בי עשורה, שכין תשריה לעולם. זאת אומרת, כשיש עשר יהודים שנמצאים ביחד, אז זה לא דווקא אם הם לומדים, כן? במשנה באבות זה כאילו מתחיל ככה. איפה יודעים שעשר שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה פסוק? מניין שאפילו חמש ועל אגודתו על ירץ יסדה, מניין שאפילו שלוש, מניין שאפילו אחד. אז טוב, המסקנה של המשנה, לא צריכים עשר כדי שישרה שכינה, אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה. אבל בעשר אנשים שיושבים ביחד יהודים, זה עצמו שהם יושבים ביחד שכינה שרויה לעולם. מה אתם אומרים, מה הפשט בזה? הרי, עוד פעם, מה הוא בא להסביר פה? הוא בא להסביר פה הרי שהעניין הוא עניין של ביטול.
כשאתה מבטל לעצמך אצל שער תשע אנשים?
בדיוק. בדיוק. יפה. זאת אומרת, כן, שתי הרבנים פה. זאת אומרת, מה קורה בעשר? מתשע זה תשע יחידים. זאת אומרת, אין קשר ביניהם, אין משהו שיכול לצרף ביניהם. הוא אומר קדיש, הוא לא יכול לענות עליו. למה? כי העבודה שלך לא קשורה אליו. נכון? הכלל הוא שכשיש תשע אנשים, העבודת השם שלך היא שלך, ועבודת השם שלו היא שלו. כשיש עשר אנשים, אז כשאתה אומר, הוא עונה אמן. נכון? ויש שליח ציבור, הוא מוציא ידי חובה את האחרים. מה זה אומר? זה אומר שזה נהפך היחיד מתבטל. אז בן אדם הולך לבית כנסת, למניין בבוקר, צריך לחשוב, אני מבטל את עצמי לציבור. כן? אני נהיה חלק ממני, אני נהיה חלק מעשרה, אני לא דבר פרטי, אני נהיה קבוצה, אנחנו עכשיו מניין, אנחנו עשרה. אנחנו חלק מעשרה. אז שמה לא צריך, הוא לא צריך להתפלל וללמוד. עצם הדבר שיש עשר, שזה אומר שיש לי, על פי ההלכה, אני כרגע יכול להתפלל במניין, יכול לעשות את זה, זה אומר שקרה פה משהו. אם לא, איך אני יכול להתפלל במניין? סימן שעצם עשר יהודים שמתכנסים, הם עוברים ממצב של יחיד למצב של ציבור. וזה סוג של ביטול, ממילא שכינה שרויה. ובסרן כתוב שמי שרוצה לפעול ישועות כמו אצל צדיק הדור, שילך להתפלל במניין. כן? והוא היה מקפיד על תפילה במניין, הבסרן, הוא היה נוסע הרי הרבה, הוא היה נוסע לחסידים, אבל תמיד היו צריכים, הכל המסלול היה צריך להיות מתוכנן מראש, שיהיה לו מנחה במניין ומאירי במניין, הכל היה צריך להיות ברור שתמיד יהיה לו מניין. ממש מסר את נפשו על זה. אז סתם צריך לדעת, סתם בינם צריך לדעת, בינם צריך ישוע, לא תמיד צריך ללכת לצדיק. אפשר פשוט ללכת למניין, לחשוב. אני עכשיו מתבטל אצל הציבור, כמו במקווה. כשבן אדם נכנס למקווה, אז הוא נמצא במקום שאין לו חיות בעצמו, כן? אז הוא מתבטל, זה סוג של ביטול. אז ישר שכינה שרויה, כן? זה אותו רעיון במקווה גם כן. מה הרעיון במקווה? אני נמצא במקום שאני מבטל את עצמי. אין לי חיות פה. אני נכנס למקום שאין לי חיות, אני לא יכול לחיות פה. זה כאילו הפוך ממה שבן אדם אמור לעשות. מה אתה נכנס למים שאין לך חיות שמה? אני מבטל את מקור החיות שלי. אז זה ביטול. ביטול שכינה שרויה. אז מילא, זה גם עניין של...
איך הסברת את ההפייה בין הלשון בדיוק?
כאילו, אחד שיושב בסדר תורה שכינה שרויה, חול בעשור שכין תשריה לעולם. זה לא לשון, הלשון שהגמרא, חול בעשור שכין תשריה. הוא מוסיף את המילה לעולם. לעולם הכוונה, בלי שהוא יושב ולומד בתורה. תמיד, 10 אנשים מתכנסים, יש שכינה גם בלי שהוא...
לעולם.
לעולם, כן, בכל מקרה. בלי ללמוד תורה אפילו.
הם יושבים במטוס?
כן, 10 יהודים.
הם צריכים לדבר איתי?
לא, לא, 10 יהודים.
לכוון.
אתה יכול לשאול אולי, תשאל יותר טוב, מה זה נקרא מקום אחד? מה הגדר של המקום? אם בכל השדה תעופה, זה גם, אולי כל ארץ ישראל. זהו, מי שבביזנס קלאס, אז כנראה שהוא רוצה להיות בנפרד, למה? הוא לא רוצה להיות עם כל הציבור. אז זה בעיה, הוא לא יכול... הוא לא רוצה להתבטל עם הציבור, הוא רוצה להיות זה. ותאווה יבקש נפרד. חלק מהמפרשים שם במשלה באמת מספרים את זה. שבן אדם שרודף אחר התאווה, הוא נפרד מחברת אנשים. הוא לא אוהב להיות בחברת אנשים, הוא רוצה...
יכול לבד.
הוא יכול לבד, כן? בהפוך ממה שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת, שהיה בראש השנה, כן? אני לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. בגלל תשובה. שזה כמו עוד תשובה.
תשובה מתקבל.
הזמן.
יפה, הרב סמאי סובר פה רעיון. שאולי בעשרת ימי תשובה, כל יחיד יש לו כוח של ציבור, ומילא הוא צדיק גדול בעצם, אתה אומר.
אבל זה דין בביטל, זה לא דין בתשובה, זה שתי דינים.
זה כבר בריסק.
זה למה עשרה ימי תשובה,
עשרה. עשרה, בדיוק, חמישה ימים. יפה. אתה אומר, כמו שהוא אומר, יש עולם שנה נפש. אז יש עולם, זאת אומרת, עולם זה פלייס. שנה, פיפל.
שנה
טיים, ונפש זה פיפל. אז כמו שיש אולי עשרה של ביטול של עשרה בפיפל, אז דוב גרימבר אומר שיש גם עשרה בזמן. לפי ההסבר של הרב סמיילס בדברי דוב גרימברג. וואי, איזה חידושים פה.
זה עשר קדושות בארץ ישראל, עשר מקומות, עשר קדושות בארץ ישראל.
עשר קדושות, כן. כן, שם המשנה בכלי באמת עשר קדושות הם. זה המשנה, ככה המשנה מתחילה. 10 קדושות הם. יפה מאוד. אז וייטר. אז זה הקטע הזה, כן? לכן זה מסביר גם למה בעשר שכין נשאר לעולם, כמו שאמרנו, הרי צריכים ביטול. איפה הביטול? זה הביטול.
הגמרא כתוב אפילו בלי ללמוד?
לא כתוב לעולם.
שם כתוב אלוקים נמצא בהדס כל.
במשנה באבות כתוב, עשרה שיושבים עוסקים בתורה, שכינה עמהם. מניין שאפילו חמישה, מניין שאפילו שלושה, מניין שאפילו יחיד.
שם זה שלומדים.
שם זה עוסקים בתורה. אבל בגמור שם כתוב, הוא אמר להם, אתם אומרים שכל בעשור שכין תשאר יהיה, כל בעשור שכין תשאר יהיה, עכשיו פשטוס, משם אין מקור לזה, כי אפשר להגיד, איפה אמרנו שבעשור שכין תשאר יהיה? מזה שאנחנו אומרים שעשרה יכולים להתפלל במניין, כנראה ככה הכופר הזה הבין את זה. אז שם יכול להיות שזה כשהם מתפללים. אבל הבלטני אומר לא, לעולם, תמיד כשיש 10 אנשים, וזה גם כן מתאים ממה שהוא מביא בשם הרבה שלו, שהמגיד ממזריץ' אמר לו שהמלאכים אפילו לא יכולים להיכנס למקום ש10 יהודים יושבים שם, בלי לעשות כלום. עצם זה ש10 יהודים נמצאים, הקדושה כל כך גדולה.
הדבר הזה זה מסר מהרבה שלו. זה לא?
כאילו זה מתאים עם המסורה הזאת, אבל יכול להיות שזה גם פשטס הגמור, צריכים לדעת, צריכים לראות במפורשים, האם הגמור בדף למטס. לא, סנהדרין, דף למטס עמוד א'. צריכים לראות שם אם יש מישהו מדבר על זה, אם זה דווקא בתורה, יכול להיות שהבן איש חי שם בבן יואל, זה בסדר. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, כן? זאת אומרת, כל דבר שהוא יש, הוא דבר ישות בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנימיית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, כן? זאת אומרת, זה לא, הוא לא מקבל משהו מהותי, האורות שהוא מקבל, הרי כל דבר שנמצא בעולם חייב לקבל איזה חיות, כי אם לא הוא מתבטל, נכון? אז הוא חייב לקבל איזה משהו, אבל זה לא משהו מהותי, זה לא, מה זה מהותי? כמו שדיברנו פעם, קדושה, אור, מהותי, זאת אומרת שהוא בא לקדם, האור, ההשפעה הזאת היא באה לקדם לקראת המטרה של העולם, לא משנה מה, זה מקדם את העניין. אור שהוא מבחינת אחוריים, זאת אומרת, זה הולך לכיוון, כאילו שאתה אומר, הוא הולך אחורה. זה הפוך מן המטרה, בינם רוצה ללכת קדימה, מביאים לו אור מבחינת אחוריים. מה זה אומר אור מבחינת אחוריים? כאילו אור שלוקח אותו אחורה. כן? זאת אומרת, הוא לא מקדם את אותו למטרה, במילים פשוטות אני אומר, לא יש גם מושגים קבליים, אבל במילים פשוטות, בנמשל, כמו שאנחנו אומרים, אור מבחינת פנים, זה הכוונה היא שזה מקדם אותך פנימה, קדימה. כמו הצורה של הפנים, אני רוצה ללכת.
אתה הולך עם פנס קדימה, שם אתה רואה טוב, אבל עדיין יש אור שזוכל אחורה.
כן, אז האור שזה, אבל כן, אבל האור שזה זוכל אחורה, מה עוזר? הוא עוזר שאתה יכול ללכת אחורה. למה הוא עוזר לך? אז כשאני אומר לך שהסטרי אחרי יש לה אור, מבחינת אחוריים, זאת אומרת, זה אור שהוא יגרום לה לא להתקדם לכיוון טוב, הוא מקבל חיות, אבל זה לא מקדם אותו לייעוד שלו, לא מקדם אותו לתפקיד שלו ולמטרה שלו, הוא מקדם אותו בדיוק הפוך, הפוך מן המטרה שלו, כן? אז זאת אומרת, אם יש לך בן אדם רשע מאוד, שיש לו הרבה מאוד כסף, אז זאת אומרת, אז יוצא שהוא קיבל חיות מהאור האלוקי, נכון? כי גם הדברים הגשמיים זה הכל אור, אבל זה מקדם אותו לא למטרה פנימה, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא מקדם אותו קדימה, זה מקדם אותו אחורה. יכול להיות שהוא לא יודע מזה, אבל זה המציאות. אז זה אומר, כן? בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים, שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בשתלשלות העולמות, דרך אילה ואילול, ועלול, כן? אילה ועלול זה לשון של הרמב״ם כבר במורה נבוכים, כן? זה אילה, זה ה... כאילו מי שהמשפיע, ועלול, איך? איך אתם אומרים?
קואז זה אילה, ועלול זה אפקט.
אה, זה ממש תרגום מילולי שזה?
כן.
כאילו אפקט זה עלול? אה, אוקיי.
סיבה
ותוצאה, כן. זה יותר מסיבה ותוצאה, כי זה כאילו היוצר והנברא, המשפיע, בקיצור. וצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש מבחינת גלות תוך אותו דבר הנפרד, להחיותו ולקיימו מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. עכשיו שימו לב איזה תהליך, תהליך הפוך יש פה, זאת אומרת, אם בן אדם משתמש עם החיות של הקדושה, כן? יש לו חיות של קדושה, אז החיות של הקדושה משפיעה עליו הרבה שפע, והשפע הזה מה יגרום לו? היש הזה, זאת אומרת, השפע שהוא יש, מה יגרום לו? להיות עין. כי הרי זה המטרה, אנחנו רוצים להיות עין. ופה זה בדיוק הפוך, הבן אדם הזה רוצה להיות יש, הוא רוצה להיות דבר נפרד, אז האור הזה, מה שמשפיע עליו, זה להיות יש ולא להיות עין. הפוך מן המטרה, זה מבחינת אחוריים, כן? זאת אומרת, הבן אדם, המטרה שלו בכל המצוות זה להתבטא, להיות חלק מהמערכת האלוקית, נקרא לזה, כן? יש מערכת אלוקית שמקדמת את העולם, מקדמת את ההיסטוריה, מקדמת את העולם, מקדמת את הטוב. השאלה, אני חלק מזה או לא? אם אני מתבטא לזה, איך אני מבטל? בזה שאני מקיים את הכללים של המערכת, תורה ומצוות, תורה ומצוות, אני חלק מזה. אז בעצם אני עין, שאני, אני לא דבר בנפרד, אני חלק ממערכת, אני חלק מדבר. זאת אומרת שאני מקבל שפע, ואני לא משתמש עם השפע הזה כדי להיות חלק, כדי להיות דבר נפרד, אלא אדרבה, אני משתמש עם מה שאני מקבל כדי להתבטל. זאת אומרת, אני לוקח את זה ומבטל את זה. ובינם שרוצה להיות יש, רוצה להיות נפרד, אז אם הוא יישאר נפרד, אז הוא יישאר מחוץ למערכת, אז הוא יתבטל מאליו, לא יהיה לו קדושה. אז חייבים לתת לו שפע מבחינת אחוריים, כדי שהוא לא יהפוך לעין. שלא יהפוך לעין, שישאר יש. שישאר יש במצב זה.
למה צריך להיות
בציע
לאין סוף?
עין
לאין סוף, לא?
מה?
זה השם בקדוש ברוך הוא, אין סוף. אז אנחנו צריכים להיות עין,
להתבטל לאין סוף. כן. נכון. זה משהו, כן, לכן הוא הסביר בפרק ה' שהתורה היא בעצם כאילו גילוי של ממש, יש לך חיבור ישיר עם האין סוף. ככה אתה יכול להתחבר בדבקות עצומה לאין סוף. כן. ולכן נקרא עולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסטרה אחרי. ולכן כל מעשה העולם הזה קשים ורשעים, והרשעים גוברים, או כמו שכתוב ביצחיים, שער מבית, סוף פרק ד'. זה כמו ש... זאת אומרת, למה העולם הזה הוא כל כך זה? כי העולם הזה הוא יש. נכון? לעומת העולמות העליונים, מה מיוחד בעולם העשייה? לעומת עולם, יש הרי ארבע עולמות, כן? יצירה, בריאה, אצילות. מה, במה הוא יותר? הוא יותר יש, נכון? ככל שהוא יותר יש, אז הכוח של היש יותר גובר. אז הכוחות של היש יותר גוברים, ולכן כל אלה שהם בעולם הזה החזקים והתקיפים, בעולם הזה שלנו הם החזקים. למה? כיוון שנמצאים בעולם שהוא בעצם מתאים לעולם היש, לעולם של נפרד. כי העולם הזה נראה לנו נפרד מהקדוש ברוך הוא. בעולם יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל בעצם הוא לא, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא פה. בעולם היצירה, הבריאה, הקדוש ברוך הוא נמצא באופן ישיר. בעולם פה, כפי שהוא, כאילו זה, כאילו אנחנו רואים שמיליארדים יכולים להתנהל, כאילו זה מערכת מנותקת מאלוקות, זה לא משהו של אלוקות. ולכן, הכוח של היש הוא חזק פה, אבל הכל מקבל אור בדרך אחוריים, זאת אומרת שהוא לא מקדם אותו לכיוון טוב. הוא לא מקדם אותו לכיוון פנים. עכשיו, אם אתם זוכרים שהרב פרסיצני אמר שאחד ההבדלים בין קרלין זה שמדגישים כל הזמן בחבד את זה שהעולם הזה הוא רע, זה מה שהרב מתכוון, כן? תראו את ההגעה, כאילו זה המציאות, העולם הזה הוא מלוא, זה הקליפה והסתרה אחרת. אומר ההגעה, אם היות בתוכו 10 ספירות דעשייה דקדושה, זאת אומרת, אפילו בתוך 10 ספירות של העולם הזה, יש בתוכו הרי 10 ספירות של קדושה. כמו שכתוב בעץ חיים שר מ"ג. ובתור 10 ספירות דעשייה אלו, כן? 10 ספירות של עשייה של קדושה, 10 ספירות דיצירה. ובתוכם 10 ספירות דבריאה. ובתוכם 10 ספירות דאצילות. שבתוכם אור אין סוף ברוך הוא. זאת אומרת, הרי אנחנו אומרים מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת שגם בעולם העשייה, יש לנו גם כן את האור אין סוף. אז הוא אומר, נכון, כתוב באמת, שגם בעולם העשייה, בתוכו יש את עולם הבריאה. כאילו הקדושה תמונה, בתוך העולם הזה גם, וגם את עולם היצירה, וגם את עולם הצילות, וגם את האינסוף, עד, ונמצא אור אינסוף מלוא כל העולם הזו התחתונה, על ידי התלבשותו בעשר ספירות, דארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ז, פרק ב' ושאר גלגולים. אז זה חזק מאוד איך שהרב מדגיש את זה. זאת אומרת, מה אני כותב למעלה, מה אני כותב בהגעה? מה אני כותב למעלה, מה בהגעה? למעלה אני כותב שהעולם הזה זה העולם של הסתרה אחרת. ככה ההתייחסות שלנו צריכה להיות. ההתייחסות שלנו שהעולם הזה הוא עולם של קליפות וסתרי אחרי, כי עולם היש. אגב, תדע לך שבעצם לא כל העולם כבודו, ובכל העולם הזה יש בתוכו גם כן את הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', אבל אל תתרכז בזה, תסתכל בלמעלה, אל תסתכל באגב. כן? זה. ובקרלין היו הופכים את זה. היו אומרים, הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם כבודו. אגב, יש גם כן קצת קליפות, צריכים להיזהר, זה לא כזה פשוט, אבל יש גם כן קצת קליפות, כן?
זה הכל אנשים שמים יותר לב להערות ממה שכתוב, מה
קוראים יותר את ההערות. אבל זה מאוד, הוא מאוד דידקטי, הבלטיני מאוד דידקטי, how you say דידקטי in English? דידקטי זה באנגלית? דידקטי זה ללמד, פדגוג. כאילו, הצורה שהוא כותב היא מאוד פדגוגית, זאת אומרת, זה לא סתם שזה נמצא בהגעה, הוא היה יכול לכתוב את זה למעלה, זה ללמד, זה להגיד לך, תראה, זה הגעה, אבל אל תתייחס לזה בתור הגעה, המהות זה שאתה מתייחס לעולם בתור זה. אלא שהקליפות, בוא נראה, אלא שהקליפות הן נחלקות לשני מדרגות זו למטה מזו. זאת אומרת, גם בקליפות יש ארבע סוגים של קליפות. המדרגה התחתונה היא שלוש קליפות הטמעות ורעות לגמרי, ואין בהם טוב כלל. זאת אומרת, מה פירוש? הם לא מקדמים שום דבר טוב בעולם. הם כרגע עד שיגיע משיח, למשל, כל המאכלות האסורות, הם מקדמים רק דברים לא טובים. ונקראו במרכבת יחזקאל, רוח שערה וענן גדול, איך ההמשך של הפסוק הרסמאס, אתה אמרת לנו את זה, ואש מתלקחת ונוגה לא סביב. עוד פעם, יש לנו פסוק, רוח שערה, רוח, כן? וענן גדול, ענן זה גשם. מים, אש מתלקחת זה
אש.
יסוד של האש, ונוגה לא סביב, כן? נוגה זה עוד קליפה שהיא כאילו מקיפה, אבל איזה יסוד חסר פה?
אפר.
אפר, שימו לב, לא כתוב יסוד של אפר בשלוש קליפות. עכשיו שימו לב איך הוא עושה את זה. ומעין השפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם וקיום גופם. אז אומות העולם זה, מה זה? מדבר. ונפשות כל בעלי חיים טמאים ואסורים, הטמאים ואסורים באכילה. מה זה? זה חי. וקיום גופם. וקיום וחיות כל מאכלות לעשות מהצומח, כמו אורלה וכלי הכרם. כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתס פרק ווב. עכשיו, מה עם דומם? מה עם פסל? הוא לא אומר, הוא כאילו אומר, חי, צומח מדבר, אבל דומם הוא לא אומר. ובפסוק יש לנו אש, רוח, מים, ואין לנו אפר. מה זה אפר? דומם. זאת אומרת, אפר זה מקביל לדומם. עכשיו, מים מגמיל לצומח, כמו שהוא אמר למעלה, שמים מצמיח כל מיני תענוג. אש, אדם, כמו הנשמה, שהיא מחוברת, נר השם נשמת אדם, שזה חיבור של משהו רוחני, בדבר גשמי. אותו פעולה שיש באש עם הנר, יש גם כן בנשמה. הנשמה היא מחוברת, האש לבד היא עולה, היא לא יכולה להתקיים, היא חייבת משהו גופני שיחזיק אותה. אז יש שלושה יסודות בטבע. זאת אומרת, אש, רוח, מים, אפר. כנגד זה יש שלושה חלקים רוח, בעולם של טומאה. רוח כנגד, עוד פעם, חיה. כאילו, אש, אדם. אש, אדם. מים, צומח. ומה אמרנו?
רוח. חי זה רוח.
רוח, לא, כן. רוח זה, זה, זה,
זה
הכבש. כבש, פרה. עכשיו, מה חסר לנו פה? חסר לנו פה דומם וכנגד זה יסוד של האפר. זאת אומרת שכאילו האפר בעצמו אין לו יסוד, זה דבר מעניין מאוד, כן? שמתי לב לזה רק הפעם כשלמדתי את זה. שהוא מביא שלוש כנגד השלוש של הפסוק, זאת אומרת, שלוש קליפות הטמאות הם מתרכזים בשלושה יסודות, הם לא מתרכזים ביסוד האפר כל כך. השלוש קליפות הטמאות לחלוטין. וכן, בעולם אין לנו כמעט, זאת אומרת, דבר שהוא בעצם בדומם שהוא אסור. יש לנו בתורה משהו שהוא אסור בעצם כשהוא דומם? צמחים, כאילו, אז רק אם עובדים אותו. זה רק בגלל שהבן אדם עשה לזה פעולה. אבל זה לא כמו כלאיים שצומח, אסור. בהמה, טמאה, נולדת, אסור. נכון? בדומם אין משהו בעולם שהוא נאסר, רק אם הבן אדם ישפיע עליו, הוא יכול לאסור אותו. אבל הוא לא בעצם נהיה אסור. זאת אומרת שאין בדומם, אין בדומם חלק ששייך לשלוש קליפות הטמאות לחלוטין. מעניין מאוד, נכון? אין בדומם חלק ששייך לקליפות הטמאות לחלוטין. וזה מעניין. וכן, רק נגמר, וכן קיום וחיות, כל מעשה דיבור המחשבה של כל שיסה לא תעשה ומפעם, כמו שכתוב שם סוף פרק. בקיצור, מה שהוא אמר פה זה ככה. שנכון, דיברנו על קליפת נוגה, אבל יש גם שלוש קליפות אחרות. זאת אומרת, כל הדברים האלה, קיליים, זה אין אפשרות שהם יעלו לקדושה בכלל. הם נשארים שם תמיד. עד שיגיע משיח, זה לא ישתנה. אף אחד לא ישנה את זה. אפילו לא הרב קוק. זאת אומרת, קיליים נשארו תמיד קילי הכרם, ודובור אחר יישאר דובור אחר, והקדושה, החיות המועטה שיש שם, לא, אנחנו לא מתעסקים איתה, כיוון שהיא לא מקדמת שום טוב בעולם. קליפת נוגה היא קליפה שהיא תלויה, היא תלויה ועומדת, היא קליפה שהיא היא תלויה, היא יכולה לקדם טוב בעולם. זאת אומרת, כל הקליפה, היא יכולה, אפשר להשתמש איתה לקדם טוב בעולם, כי האור שיש לה הוא יותר גדול, הוא יכול לקדם, ולכן זה תלוי מאוד איך אתה משתמש איתו.
שזה נראה בפרק הבא.
וזה הפרק הבא, זה המשך של הפרק הבא. כן? אולי בפעם הבאה יותר נרחיב על זה, על זה שצומח ואפר, כאילו אין להם חלק ברע גמור, זה דבר מעניין, כן? צריכים להבין את זה. ברע גמור, אין בשלוש קליפות חלק באפר, זאת אומרת, כי אפר אתה ואל אפר אתה שוב, היסוד הוא טוב. זאת אומרת, היסוד ההתחלתי של כל דבר, עם האדמה, כמו שיש כאלה שאומרים, אין בו חלק של ג' קליפות טמאות. פלא פלאות.
כי זה הדבר הכי גשם שיש לנו.
הכי למטה. זאת אומרת, הכי למטה בשרשרת, כן? דומם, צומח, חי, מדבר, הוא הכי טהור בעצם. נכון? מתארים סכינים בקרקע, אדם נטמן בקרקע אחרי 120, כן? חוזר, אפרת אבל אפרת שוב.
מה שמחובר לקרקע לא נטמע.
מה שמחובר לקרקע לא נטמע, נכון? יפה מאוד. אז יש פה איזה יסוד, שהדומם, יש בו איזה סוג של קדושה מסוימת, זאת אומרת, טוב.
שבוע הבא?
מזבח אדמה, תעשה לי. מה זה שבוע הבא? מה יש ביום שני שבוע הבא? זה... יום כיפור ביום שני? זה ממש יום אחרי יום כיפור? אז יש לי רוסים של גיס שלי. ביום שלישי עם יום אחרי זה. אז אפשר, מה יש יום רביעי? יום רביעי זה כבר ערב סוכס או...
סוכות
ושבת. סוכות ושבת. אתם רוצים יום רביעי שבוע הבא?
כן.
כן? בסדר? אוקיי, אז בעזרת השם, אם יש שינוי, יש שיעור ביום רביעי שבוע הבא. בסדר, מאור? רביעי, לא שלישי, זה טוב לך או לא? קודם כל, זה צריך להסתדר עם הרבי מויז'ניץ.
אפשר לעשות ביום כיפור.
מייק. מייק רוצה...
מה כבוד אומר?
אני לא אומר כלום, אני לא אומר כלום. אני אומר כלום.
אני אומר כלום.